שלום אריה, שבוע חדש, אנחנו מתראים שוב בפודקאסט שלנו, והיום נדבר שוב על נושא המלטים. אנחנו שומעים על חדשות בנושאי כלי טייס לא מאוישים מכיוונים שונים. אנחנו רואים את הפעילות של כלים כאלה בלחימה באוקראינה. שמענו על פעילות איראנית בנושא הזה. דיברנו כבר בפודקאסט קודם על יירוט של מלטים חמקנים מתקדמים מתוצרת איראן הרחק מגבולות הארץ. ונראה כי תקיפה באמצעות מלטים, כלי טייס תוקפים משוטטים, ואפילו להקות מלטים, מה שנקרא נחילים, הולך ותופס תאוצה, והתחום הופך חם מאוד, רווי חידושים וחדשנות, ובעצם מביא למהפכה של ממש בתחום הלחימה המודרנית.
ללא ספק, פעם בקודמת שראינו כלים כאלה, אומנם משוטטים, לא בדיוק מלטים, מה שנקרא loitering weapon system, היה במלחמה בנגורנו קרבח, שבה האזרבייג'נים השתמשו בכלים כאלה, חלקם מתוצרת ישראל, והם השיגו איתם תוצאות מעולות. בעקבות כך עלה הביקוש בעולם לכלים האלה. כמה חברות ישראליות שמייצרים כלים כאלה קיבלו הזמנות נאות מאוד בתחום. עכשיו במלחמת אוקראינה, בפלישה הרוסית לאוקראינה, הצבא האוקראיני לא חזק כל כך, אבל יש לו מלטים שהוא קנה בטורקיה, והמלטים האלה עושים עבודה. יש ויכוח אם הם כלי שובר שוויון או לא, אבל ראינו כמה סרטי וידאו שבהם מלטים או שמשגרים טילים או שצוללים כמלטים קמיקזה על כלים משוריינים רוסים ועושים עבודה. אם ננתק את זה מהאירועים בשטח, אין שום ספק שהמלט, שעד לפני כמה שנים נתפס כלוקסוס של הלוחמים בשטח, משהו לאיסוף מודיעין, הופך להיות נשק מדויק קטלני שיראה בשדות הקרב בכמויות הרבה יותר גדולות. ישראל הייתה בין החלוצות בתחום הזה, פיתחה מלטים ורחפנים, אבל מגבלות היצוא הביטחוני שדיברנו עליהם באחד מהפודקאסטים הקודמים, מונעות מישראל למכור חלק מהפיתוחים הישראלים למדינות זרות. ואז באה מדינה כמו טורקיה, שבעבר קנתה מלטים מתוצרת התעשייה האווירית, ופיתחה תוצרת עצמית של מלטים, היא היום מייצאת מלטים כמעט לכל דורש. המלטים שלה, כמו שאמרתי קודם, פועלים באוקראינה, הם נקנים בכמויות עצומות. אם ישראל או מערכת הביטחון לא תתעשת ולא תאפשר לתעשיות הישראליות למכור מלטים מסוגים שונים, לא יהיה את הכסף הדרוש כדי לפתח את הדורות הבאים, וישראל עלולה ממעמד של חלוצה בתחום להסתרך מאחור. לכן אני חושב שהפעולה הזאת עכשיו שאנחנו רואים במלחמת אוקראינה את המלטים צריכה לתת חשיבה מחודשת את כל הנושא במערכת הביטחון, ואני מקווה שמישהו יקבל את ההחלטה כדי שישראל תישאר בקו הראשון של פיתוח מלטים.
תחום המלטים, כפי שאמרת, הוא תחום שמתקדם מהר. המלטים התוקפים, או מלטים נושאי חימוש, או מלטים מתאבדים, שבעצם אנחנו מכנים אותם טילים משוטטים, הולכים ותופסים תאוצה. ישראל מייצאת בהצלחה רבה מאוד טילים משוטטים. מלטים תוקפים, קיבלנו על עצמנו מגבלה לא לשווק בחול. הסיבות לכך הן לא ברורות, אבל אלה העובדות בשטח. לגבי הפעילות של מלטים כאלה, טילים משוטטים באוקראינה לא רואים בהיקף גדול, עדיין. מלטים, כפי שדיברנו על זה בעבר, מלטים מסוג TB2, מלטים טורקיים שאוקראינה קיבלה חודשים ספורים לפני המלחמה, פועלים כנראה. התקשורת מלאה בתשבחות לפעילות של המלטים הטורקיים האלה, אבל אם בוחנים את העדויות שמתפרסמות בתקשורת וברשתות החברתיות וביוטיוב, אם בוחנים את העובדות האלה, אנחנו לא רואים פעילות אינטנסיבית של ה-TB2, בוודאי לא כמו שראינו בנגורנו קרבח על ידי האזרים, שעשו שם עבודה מצוינת, ואפילו לא בעבודה הטורקית העבודה הטורקית בלוב ובסוריה, שהצליחו להציג ביצועים מאוד מאוד מרשימים. באוקראינה הביצועים הם די מימיים עד עכשיו. אפשר לזקוף את הבעיה למגבלות מזג האוויר. ה-TB2 משייט בגובה בינוני. עד עכשיו היה כיסוי עננים מאוד צפוף, עננים נמוכים באוקראינה מעל שטח הלחימה. האזור הולך להתבהר בימים הקרובים, ואז אולי נראה ביצועים יותר טובים של מלטים. עד עכשיו ההצלחות של ה-TB2, ההצלחות המגובות בעובדות, היו די מוגבלות. מה עוד שאנחנו לא רואים דרך העדויות המצולמות האלה, אנחנו לא רואים אסטרטגיה ברורה, שיטת הפעלה ברורה של הכלים האלה, אלא משהו שנראה כמו איתור הזדמנויות. באזרבייג'אן ראינו בצורה ברורה מאוד את השיתוף פעולה של ה-TB2 עם כלים משוטטים, בצורה שאפשרה להם לחסל באופן שיטתי את הצבא הארמני בחבל נגורנו קרבח. אז המלחמה באוקראינה מראה לנו את היתרונות שמתאפשרים באמצעות הפעלת מלטים, וגם את החסרונות. על החסרונות האלה אנחנו נוכל לדבר באחד הפודקאסטים הבאים. יש אפשרות לחסות חלק מהמגבלות האלה באמצעות הפעלה של סוגים שונים של מלטים, ועל כך נדבר בפודקאסטים הקרובים. נסיים כאן, תודה אריה ולהתראות.